שלום לריבה אלקלעי.
בוקר טוב, שלום.
מנהלת מכון כף ידע, ועוד מעט תצטרף אלינו, הוא כבר מאזינה, דוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן. ריבה אלקלעי, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אבחונים, אנחנו מכירים את זה גם מקרוב, גם מתוך הבתים הפרטיים שלנו. שולחים לאבחונים, אולי באופן סדרתי, והאם זה כורח המציאות?
זה בדיוק העניין. לדעתי אפשר לומר כן כוח המציאות, רק השאלה היא איזה אבחונים ואיך נעשים האבחונים. הבעיה מתחילה...
צריך להגיד שאת מנהלת מכון, מכון שנקרא כף ידע, שמנהל או מאבחן בשיטות טיפה אחרות, ותכף נעמוד עליהן.
כן, ואני... זה שייך איכשהו בצורה ישירה או עקיפה, אני באה מתוך מערכת החינוך וניהלתי מסגרות גם של שהוגדרו כמסגרות של חינוך מיוחד. אז אני מכירה את זה, כמו שאמרת, מלפני ומלפנים, גם הילדים שלי וכולל אני עצמי. כשמתחינים בכיתה וגם בבית שלילד יש איזשהו קושי, קושי לימודי, קושי חברתי, בעיות התנהגות, אנחנו רוצים לדעת מדוע. רוצים להפוך את סימן השאלה לסימן קריאה. ואז הדרך היחידה היא באמת להבחן ולנסות להבין מהי הסיבה שבגינה הילד מתנהג כמו שמתנהג, או חווה את התסכולים שהוא חווה אותם בתוך המערכת או בבית.
אבל נדמה לי, תשמעי, אני כבר רוצה לעצור אותך, כי נדמה לי שאת כורכת הכל בהכל. כלומר, בעיות התנהגות לא בהכרח הן בעיות שקשורות בקשיי למידה. בעיות של קשיי למידה הן לפעמים פרטניות. כלומר, כך לדעת לעשות את האבחון וההבחנה בין דבר לדבר, כי אנחנו שמים הכל תחת אותו סל, תחת אותה כותרת.
זאת הבעיה, ועל זה אני מדברת. על זה אני מדברת, כי הרבה מאוד פעמים עושים העברה ועושים השלכה, ולא בגלל שרוצים לעשות את זה, אלא בגלל שאין לנו את הכלים המספיק מדויקים כדי לדעת מאיפה הבעיה נובעת. וכורכים בתפורות ובתיוגים ובשמות הרבה מאוד דברים. רק השבוע נתקלתי באבחון של נערה דווקא בוגרת כבר, שהגיעה לתיכון, היא בכיתה י', שעשו לה אבחון דידקטי, מקיף את כל הבטריה האפשרית של השאלונים. הנערה שיתפה פעולה יוצא מן הכלל באבחון, אבל מסתבר שיש שם איזשהו מרכיב באונה הרקתית השמאלית שמתייחס גם לנושא של זיכרון לטווח ארוך, ואנחנו יודעים שיש לה בעיה בהפנמה של מידע. כלומר, יש לה הבחנה חזותית מצוינת, הבחנה שמיעתית מצוינת, יש לה זיכרון לטווח קצר שמצאה את כל הסובבים אותה, כי היא יכולה לזכור דברים לטווח של עד 3-4 ימים.
אז את יורדת לפרט ריבה הכי קטן. אז כן. איך מתמודדים עם הבעיה הזאת שאת מספרת לנו עליה, בעונה השמאלית וכו' וכו'?
כן. איך מתמודדים?
כן, כלומר, איזה תשובה יש לבעיה הספציפית של הנערה הזאת?
אפשר לדעת שקודם כל הבעיה נובעת משם, ולא חיפוש, בדקו אצלה הפרעות קשב, ובאמת עם כל הכבוד לאבחון, ואבחון מקיף ויסודי, ואני קראתי אלפי אבחונים בחיי, אני ראיתי שמחפשים שם את הסיבה לבעיה, כי יש בעיה, יש לה קושי, ההורים פנו לאבחון, זה לא שבית הספר אפילו פנה לאבחון, ההורים פנו לאבחון וניסו להבין מדוע רמת ההישגים שלה ירדה. וכל האבחון מדבר על לנסות למצוא איזשהן סיבות לסיבה שרמת הלימודים שלה ירדה.
ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, האם יש דרך אחרת? האם...
זה מה שאני באה לומר. אני באה להציע כלי שהוא יכול להיות כלי תמך, כלי נוסף, או לפעמים לילדים שלא יכולים להביע את עצמם. מה קורה עם ילדים שלא יודעים קרוא וכתוב, או ילדים שלא מוכנים לשתף פעולה באבחון? מחקר גילה שיש קשר בין טביעות האצבעות והמוח, כבר הזכרתי את זה קודם בדוגמה אחת קטנה, ואפשר לעשות סקאנינג על טביעות האצבעות ולזהות בדיוק את מקור הבעיה. על זה אפשר להרחיב אחר כך עוד אבחונים אם אנחנו רואים, אוקיי, הבעיה היא כאן, אבל קודם כל כדי לזהות אם יש בעיה או בכלל זה נובע ממקום אחר. את בעצמך ציינת, לא תמיד צריך לקרוך קשיים לימודיים בבעיות אורגניות קוגניטיביות או קשיים חברתיים בדברים אחרים. הרבה פעמים אחד הוא פועל יוצא של השני וכדומה. אני הזמן קצר מלפרט כאן את העניין הזה, אבל החוכמה היא לזהות נכון את הבעיה, והשיטה האלטרנטיבית שאנחנו ממליצים עליה היא הסקנינג הזה, זה כמו צילום רנטגן, שבעצם טביעות האצבעות מהוות איזשהו מוניטור של המוח, שבעזרתו אפשר, מבלי שהילד יצטרך לייצג את עצמו, ולא ירגיש שהוא בכלל עומד להבחון, אפשר לזהות אם יש בעיה ואם כן, איפה היא.
אוקיי, אז עכשיו נאמר שלום לדוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן. שלום דוקטור דנינו.
שלום רב.
טוב, קודם כל, שאלה כללית. את, מי שמתעסקת באבחונים שנים רבות, ואני שואלת אותך אם יש ריבוי אבחונים, אנחנו נוהגים לשלוח כל אחד ואחד מהילדים שלנו לאבחון סתם, כי יש איזו בעיה הכי קטנה שמציקה לו, והאבחון אולי יפתור אותנו מאיזושהי אחריות או ייתן לנו איזושהי תשובה ראויה או לא.
אני לא רואה מגמה של ריבוי באבחונים בתקופה האחרונה. אני חושבת שבשנים האחרונות יש פנייה לאבחונים הן מצד ההורים והן מצד בית הספר, באמת לאור קשיים, בדרך כלל קשיים בלימודים, שנצפים לעתים כבר בבית הספר היסודי, בכיתות היסוד, ו... ואחר כך במעברים, לקראת חטיבת הביניים ולקראת התיכון.
שהרי פעם זה לא היה ככה, והיום צריך להודות שאנחנו באמת ממהרים לשלוח גם בית הספר וגם באופן פרטי גם ההורים, וזה אגב עולה המון כסף, ומי שלא יכול לא שולח את הילדים לאבחון, כי משרד החינוך לא משתתף בזה. אנחנו ממהרים לשלוח ילד לאבחון על כל איזושהי חצי בעיה שיש, אם יש כסף כמובן.
אני חושבת שאת צודקת שבהרבה מאוד מקרים האבחון אולי מיותר או נעשה מוקדם מדי או נעשה לפני שבררנו בעצם מהו הקושי, כי לעתים עזרה שתהיה ממוקדת בקושי המסוים, הן ברכישת קריאה והן בנושאים אחרים, תביא לתוצאה טובה מאוד ואין צורך באבחון. המגמה היום בעולם וגם בארץ, אנחנו מפעילים תוכניות כאלה ביישובים שונים שנקראת RTI, Response to Intervention, והמשמעות היא שאנחנו קודם כל נותנים סיוע לתלמידים, ובדרך כלל משתדלים שהסיוע יהיה במסגרת בית הספר, ורק משהסיוע הזה לא נתן תשובה הולמת, אנחנו מפנים לאבחון.
אז בואי אני אגיד לך,
הוא לא חזות הכל.
טוב, אני אגיד גם לך וגם לריבה אלקלעי, כותבת לנו חווה בת חיים, שנייה, מיד אני אתן לך להשיב. חווה בת חיים כותבת לנו, בראייה הוליסטית צריך להבין שהכל קשור, בגלל זה צריך לתת זמן להבשיל. עד גיל 7 במערכת החינוך לא צריך להבחן בכלל, צריך לקבל שרמת ההישגים היא לא חזות הכל, תנו לילדים להבשיל ותגידו על איזה גיל אתם מדברים. כלומר, מאיזה גיל צריך להתחיל במקרה הזה, מלי דנינו, ואחר כך אני אתן לך להשיב ריבה.
אז אני חושבת שהגיל הוא בהחלט פרמטר, ובעבר דיברו על פער של שנתיים, מה שהיום אנחנו יודעים שזה לא, זה לא עניין. השאלה היא חומרת הלקות, חומרת הקושי, ואנחנו חושבים שצריך לאתר מוקדם ככל שניתן. אין על זה בכלל עוררין, כי לילד שיש קשיים ספציפיים מורכבים צריך לקבל את העזרה מוקדם, כדי להביא לשינוי ולשיפור ולהקטין את התסכול, מה שאחר כך יוצר גם בעיות רגשיות ולעיתים גם בעיות חברתיות, כי אני לא כמו כולם ואני מרגיש שלא מקבלים אותי ולא מכילים אותי, ולכן אני חושבת שיש כאן את העניין של הגיל, אבל בהחלט, ובהחלט החלק ההתפתחותי שמאוד מאוד חשוב להבין פה, אבל מעבר לזה כל מקרה לגופו. ויש ילדים שכבר בגיל 5 אנחנו רוצים שהם יקבלו כבר את העזרה וכבר את הליווי וכבר את ההכנה לקראת בית הספר, וכמובן אם יש בעיה של קשב, לעתים בעיית הקשב היא כל כך חמורה שדורשת התערבות כבר מהגיל הצעיר מאוד.
אגב, את מכירה את העניין של המיפוי הביומטרי שדיברה עליו ריבה?
אני את האמת שלא מכירה, ואני לא יודעת על איזה מחקר היא מדברת. אני מכירה עבודות שנעשו באוניברסיטת חיפה על ידי פרופסור ברזניץ, כשבעצם העבודות האלה הן בנושא של הפונקשנל MRI, שבעצם אנחנו יודעים שכל מה שקורה קורה במוח, והמוח פועל אחרת כשיש לקות למידה, העוררות באזורים השונים, וכמובן שזה נושא שנחקר ויש עליו עבודות.
Okay.
אבל לצערנו עד היום אין מחקר שמצביע על זה שבאמצעות מחקר מעבדה כזה או אחר אפשר להבחן את הקושי כדי לתת לו מענה.
יפה, ריבה אלקלעי.
אני בהקשר הזה שהאבחון בעצם נועד כדי לגזור מתוכו תוכנית עבודה שתקדם את הילד עם הקשיים, ולכן השאלה היא מה עושים אחרי האבחון ואיך מתרגלים.
תכף אני אדבר איתך בסוף על הכסף הגדול ועל המעורבות של משרד החינוך בעניין הזה, וזה יהיה לסיום. ריבה אלקלעי, תשובות שלך לדברים של הדוקטור מלי דנינו?
ראשית, אני מסכימה, אפשר לומר כמעט עם כל מילה שדוקטור מלי דנינו אמרה. אני חושבת שצריך באמת להבחן את הילד בזמן, ובזמן זה מוקדם ככל האפשר, כדי שאפשר יהיה להגיש לו את הסיוע המתאים, וכך הוא יגיע לכיתה א' עם כמה שפחות תסכולים וכמה שפחות, בואי נאמר ככה, הדימוי העצמי נקבע בשנים הראשונות, וזה מאוד מאוד קריטי.
כלומר, את מדברת על גיל הגן.
אני מדברת על גיל הגן, ואנחנו, אני רוצה לומר שאנחנו מאבחנים ילדים, ואני לא אוהבת לקרוא למילה שלנו אבחון, כי כמו שאמרתי, זה סוג של סקאנינג, זה מיפוי, והילד באמת לא עומד למבחן. מגיעים אלינו ילדים החל מגיל 3, בזמן שמתחילים לפגוש את המסגרות החינוכיות השונות, והמיפוי והתוצאות של המיפוי שאנחנו נותנים להורים נועד קודם כל, בראש ובראשונה להורים, כדי שידעו כיצד לפנות אל הילד ואיפה באמת החולשה של הילד נמצאת, ובאותה מידה גם איכן החוזקות שלו נמצאות.
Okay.
כלומר, מה אפשר לטפח ובעזרת מה אפשר לעקוף את הבעיה, או איזה כלים אפשר להגיש לו שיבנה הרגלים כבר מהשלב הראשון.
טוב, ממש לסיום, דוקטור מלי דנינו, איך הופכים את העניין של האבחונים לחלק מתקציב משרד החינוך? זה כל כך חשוב, וזה כל כך יקדם את כל הילדים. איך עושים את זה?
איך עושים את זה? חקיקה. אנחנו צריכים להוביל חקיקה, מה שבזמנו ניסינו להוביל בתקופה שהייתי מנהלת היחידה ללקויות למידה במשרד החינוך. חקיקה בהחלט תועיל, כי אבחון צריך להיות חלק מסל השירותים שמשרד החינוך מעניק לתלמידים, כמו בעולם המערבי, כמו בארצות הברית למשל. אני חושבת שלא ייתכן שבמדינת ישראל יהיו ילדים שלא יגיעו לאבחון מהסיבה הכלכלית, ואולי זאת הזדמנות לומר שאנחנו מעניקים מדי שנה מלגות בעזרת תרומות וקרנות שאנחנו מגייסים למאות ילדים שזקוקים לאבחון ולהוראה מתקנת ולטיפול ב-36 הסניפים של אגודת ניצן, אבל היריעה רחבה מאוד וקשה לענות על כל הצרכים.
טוב, חברות יקרות,
חקיקה לקראת הממשלה החדשה, כן. שתיקח את תרים את הכפפה הזאת ותוביל חקיקה בנושא.
כן, זה מאוד חשוב, ואני מציעה לכם, בעקבות הסטארט-אפ החדש, כמו שאני קראתי לו, שהתחלנו בו בשעה הקודמת עם אפרת מונשרי גורן, לכתוב כחלק מהרצונות שלכם והטענות והציפיות למשרד חינוך או לשר החינוך או שרת החינוך החדשה, הורים דורשים מהפך בחינוך, אתם יכולים למצוא את זה ברשת ולהעלות את הנושאים האלה גם שם. ריבה אלקלעי, מנכלית מכון כף ידע, ודוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, אני מאוד מאוד מודה לשתכן, ובוודאי עוד נמשיך ונדבר בעניינים האלה. פרסומת אחת ועוד מעט עוד משהו על העולם החרדי.